רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. באולפן, אופר לוין, היה לי קצת שום בעיית מוזיקה. צהריים טובים, צחיק.
אהלן, מה העניינים?
בסדר, מה קורה? צחיק וטינסקי.
אתה יודע, אחרי חופשה, מה יכול להיות רע?
איפה היית? איפה חווה? אתה, אני יודע. זה שאלות של מרעיינים.
אתה יודע, זו פעם ראשונה שעשיתי בטיקטוק סרטון שהוא לא נדלן, על אתונה. המלצות לאתונה.
אתה יודע, אני הייתי פעם באתונה. רגע, איך היה לך?
היה מדהים, היה מושלם. האמת, היה לי מזל, לא נתקלתי באנטישמיות.
תרים אותו ככה. כן, בדיוק.
לא נתקלתי באנטישמיות שכולם אנחנו רואים עכשיו בטלוויזיה, רואים בכל המקומות. האמת גם השתדלנו לא להתבלט, למרות שאתה יודע. איפה שאתה הולך, שרים לך שלום עליכם. כולם יודעים שאתה ישראלי. אתה עולה למונית, שמים לך את אייל גולן ואת שרית חדד.
הם מזהים, זה לא עזור. יש לנו...
אז לא הלכנו עם סנטלין תנחיות, ולא, השתדלנו לא. אבל אתה יודע, השתדלנו לא להתבלט. היה מדהים, קיבלו אותנו בכל כך הרבה אהבה. בטברנות, ברופטו, במלון. פשוט תענוג, היה מושלם, מושלם.
מדהים, מדהים, מדהים. לעומת החבורה שיום בבוקר הקייטנה שעלתה בספרד, בוולנסיה, איפשהו שם על מטוס, והורידו את כולם, ילדים, כי הם שרו שירים בעברית לפני המראה. אבל אי אפשר לדעת. אני דרך אגב הייתי באתונה, אספר לך לפני... אולי 17 שנה, 2008, כמה שנים זה 17? 2008, אני חושב, עוד שניהלתי את המחירות בעד ארצי של משחקי המחשב, היינו כנס באתונה, מפגש של חברת EA, Electronic Arts, באתונה הם עשו, זה היה חד יומי, כנס יומי, מפגש בגישה ושום סוג של כנס להראות משחקים, המרנו ביום שישי, ב-6 בבוקר, משהו כזה בטיסה, לאתונה, הגענו לשם בכלום בבוקר, הסתובבנו שם בפלקות, בזה, או לזה,
בפלקה.
בפלקה, כן, כל האזור הזה. ואז נסענו למלון איפה שהיה כנס. נגמר הכנס, הטיסה חזרה הייתה אמורה להיות ב-7 בערב. דרך קפריסין, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק, אבל הגענו בשעה 7 בערב לשדה תעופה, מסתבר שביתת טייסים.
וואו.
מצאנו את עצמנו בשדה תעופה באתונה 5 שעות. עכשיו, שדה תעופה קטן.
קטן.
דגמנו את כל המסעדות בשדה תעופה 3 בערך. טיפסנו שם על הקירות, היינו יותר בשדה תעופה מה שהיינו באתונה עצמה.
זה מה שקרה לי הפעם. הקדימו לנו, ישראל הקדימה לנו, הודיעה לנו על הקדמת הטיסה, הייתי צריך לטוס לקראת 10:15, הודיעו לנו שאנחנו נטוס 8:45. הגענו בזמן כמובן, אתה יודע, גם אתה מגיע טיפה לפני הזמן.
תמיד יש את הפחד, אולי אני אחר למטוס.
כן, לא, גם היינו, אתה יודע, עשינו יום כזה, אז כבר אתה לוקח את ההסעה, אתה יודע, אם יהיה פקק, אתה לא יודע, עשינו הסעה מהתונה. והגעתי הביתה ב2:00 בלילה. ואתה יודע, אכלנו שם את הרהיטים, ואכלנו שם את הכל, ואתה יודע, אין לך כלום. ובסדר, אבל התרגלנו כבר.
טוב,
נו. שזה יהיה הצרות שלנו. זה כן. נקרא הצרות של עשירים.
כן, אז צחי, מה קורה בנדלן? שמע, אני... השוק עובר שינויים. ואני חושב שתקופה כזאת, אני הייתי השבוע בכנס של התאחדות יוצאי המשכנתאות, ובאו להרבה בנקאים, ואומרים, שמע, השוק מת. כלומר, מבחינת הקבלנים... עסקאות, ואני רואה את זה גם כן, קבלנים עכשיו כמעט ולא מוכרים.
אף אחד לא מוכר. אתה יודע, זה גם, זה כמו כדור שלג, שאתה, הקבלנים תקועים, אנשים לא קונים, הריביות, אתה יודע, לא יורדות כמו שאנחנו ציפינו, אתה יודע את זה יותר טוב ממני.
כן.
המצב רוח הלאומי הוא לא בסיוע. אנשים, אתה יודע, חיים בחוסר ודאות, המלחמה תימשך, לא תימשך. אתה יודע מה, על טיסות, אני שמעתי עכשיו את השיח, פגשנו אנשים, היינו בשדה, ואתה שומע גם אנשים, שאף אחד לא האמין שאולי הוא יטוס, אולי הוא לא יטוס, אולי איראן יחזור, אולי איראן לא יחזור.
אנחנו חיים בזמן, לא ברור.
כל הקטע הזה, ואנשים לא מבינים את זה, שכל הקטע הזה שעכשיו, שנשברו בניינים עם הטילים האלה, והלכו אלפי דירות ואלפי... יחידות דיור, אנשים לא מבינים איזה עיכוב זה הולך לעשות בארץ. אני רואה, אני מדבר עם אנשים, אנשים חושבים שיהיה לזה פתרון, מה, המדינה תתקן, רגע. אחת הבעיות של הקבלנים, הרי היום, בעלויות שלהם זה הכוח אדם. ועכשיו הכוח אדם הולך קודם כל לשיקום הקיים, הרי אתה חייב לשקם.
אנחנו גם ככה נתקענו...
והתקציבים גם.
עושים את התקציב... אנחנו גם ככה בשביל אוקטובר נתקענו עם בעיות כוח אדם רגילות.
נכון.
חסרים היום, היו חסרים קרוב ל-100,000 ידיים של פועלים פלסטינים, שגם היום הם לא נמצאות. נכון שהביאו מהודו, מסין, מכל לא המדינות, אבל זה לא 100,000 וזה לא בצורת עבודה של אותה 100,000. חבר'ה שצריכים ללמד את מה זה טיח. אז שם אנחנו כבר תקועים. עכשיו אנחנו נכנסנו לעוד 5,000 יחידות דיור שחסרות, ועוד 10 יחידות דיור שצריכות שיפוץ. חומרי גלם ושיפוץ. כלומר...
זה יקבל את העדיפות. זה יקבל את העדיפות הלאומית. וברגע שזה יקבל את העדיפות הלאומית, ויהיה את השיקום, נכון, זה כאילו לכאורה החלפה של התחדשות עירונית, למרות שחלק מהבניינים שחטפו זה בניינים חדשים.
נכון.
אבל ברגע ש... גם ככה היה את המחסור ואמרת בכוח אדם, כולו ילך עכשיו לשיקום, לא יגמרו בניינים אחרים, לא יתחילו פרויקטים חדשים, הקבלנים תקועים גם ככה, היזמים שתקועים עם דירות, הייתה להם קצת עדנה, הייתה להם קצת עדנה בגלל שכל הפריסלים שכבר דיברנו על זה בעבר, עם ה-10-90, 20-80, שמי שלא עבר אצלך חיתום, דרכך חיתום, לא יעמוד בזה, לא יעמוד בזה, ואנחנו, אני מוכן לתת דוגמה כבר למקרה כזה. אז... הולך להיות פה כאוס כזה גדול, כזה גדול. גם אתה יודע, אין דירות יד שנייה. אין דירות יד שנייה לקנייה. אני מחפש ללקוח כבר כמה זמן. אין דירה טובה. אתה יודע שאני מאוד מקפיד על דירה טובה. למה אין דירות? אתה לא עובר לדירות החדשות, אתה לא קונה דירה חדשה. אתה לא מוכר את הדירה הישנה שלך.
אתה, בדיוק, אנשים פחדים מהסיבוב הזה, מעדיפים להגיע למצב שהם קודם מוכרים לפני שהם קונים, או... יש כאן איזשהו סוג של סבב כזה.
אני רואה את זה אצלי גם בקהילה, אני רואה את זה בכלל בשיח, אני רואה את כל היום השאלה הזאת, האם זה 18 חודש, זה 12 חודש, ומה אנחנו נעשה, ואיך אנחנו נעמוד במיסוי, אתה יודע, אנשים בלחץ, אנשים בלחץ.
דרך אגב, אני אשים את המיסוי בצד, בסוף אתה גם אלמנט של מחירת הדירה. תחשוב אותו אחד ש... תשמע, אנחנו מדברים כבר, אנחנו כמעט שנתיים, יותר משנתיים, אנחנו עוד מעט סוגרים 3 שנים שריביות המשכנתה עלו.
נכון.
שהפריים עלה, הפריים עלה הרי...
מה זה עלו? תגיד, זינקו.
זינקו. זה שיבש את כל השוק. אנחנו נמצאים ב... ברעידת אדמה כלשהי. עכשיו, כל הדבר הזה שנקרא הלוואות קבלן, וכל העדנה החדשה הזאת של המחיר, שפתח סוג של סכר אצל הקבלנים, בדיוק היה לפני 2 שנים, אפילו לפני השביעי לאוקטובר המקולל. ואנחנו עוד מעט מגיעים למצב שאנשים צריכים כבר להשלים את העסקאות שלהם. לא מדבר יכולת שיש כאלה, שיש עיכובים כאלה, אני מכיר גם קבלנים, ישב פה לפני שבועיים, סגי מקידר, שהם כן מקדימים תשלומים, שהם כן מקדימים אכלוס. ואנשים האלה עכשיו צריכים למכור את הדירות שלהם, כי הם לא מכרו.
נכון.
עכשיו, יכול להיות שיש להם דירות ישנות, בלי ממד, או רק מקלט. אני לא מדבר כאלה שיש להם, שאין להם גם לא זה ולא זה.
כן.
לא חסר. והיום אנשים לא...
אם הדירה שלהם גם נכללת בדירות שנפגעו, הם בכלל בצרה צרורה.
בדיוק, והם צריכים להשלים את העסקה. עכשיו, הקבלן, לא משנה מי הוא, הוא צריך לסיים את העסקה. כן. אתה מול הבנק בהלוואת קבלן, נגמר. אתה תכננת שאתה עם הכסף של ה... של המחירה, של הדירה שלך, של לפני 2 שנים, אתה... מה עושים?
אבל אתה יודע, בוא, אני אספר לך מקרה. הרי אחד הדברים שדוחפים בנושא של הפריסלים, זה לא פריסלים, זה בלוף, כן, אבל תכף נדבר על זה.
צריך להיות אופציה, אני יודע.
זה לא פריסלים במשמעות שכולם מבינים, אבל בלוד, אמרו...
לודג'.
בלודג', כן. אמרו שם למישהו שהוא יוכל למכור את הדירה שלו שהוא קנה ב-2.2, הוא יוכל למכור אותה ב-2.8, 2.9 לפני המסירה, והנה הוא יעשה סיבוב. והדירה לפני מסירה, והוא הוציא אותה למחירה. והוא הוציא אותה ב-2.85, והוא הוציא אותה ב-2.7, ונתן למתווכים, והוא הוציא אותה ב-2.6, והדירה נמכרה ב-2.23. הבן אדם הפסיד כסף, העיקר הוא מימן את הקבלן, העיקר הוא עשה פעולה. אנשים לא מבינים, הניסים האלה לא קורים. אנשים לא זהירים, ואנשים עושים שטויות.
שמע, הנושא הזה של מחירה לפני מסירה, זה גימיק מאוד יפה של אנשי מחירות, אני נזהר בלשון.
רק של אנשי מחירות.
אפילו שזה בדרך אגב מופיע בהסכם.
זה לא משנה, זה לא ריאלי.
זה לא ריאלי ממספר סיבות. סיבה אחת, יש לך מס שבח קודם כל. אתה צריך נניח, אתה קנית ב-2.2 ומחרת ב-2.8, אתה צריך לשלם מס שבח של 150 אלף שקל על העסקה הזאת.
אין לך את ההחזקה של הדירה של 18 חודש?
בדיוק. לא, אתה לא מוכר דירה.
לא, אין לך את ההחזקה. אני אומר, אין את הפטור הזה. אני מסביר.
כן, אין לך פטור. אתה לא מכרת דירה, אתה מכרת...
זכות לדירה.
זכות לדירה בערך. עכשיו, נכנס גם משהו שהם צריכים גם להמציא ערביות חוק מחר, לאסף את עכשיו, אם קנית מקבלן ולקחת משכנתה בשביל לממן, אני לא מדבר כבר את המשכנתה / הלוואת קבלן. זה אומר, זה שקונה ממך את העסקה, הוא צריך לבוא עם כל הסכום, לא רק ה-10% נניח שאתה שילמת מכיסך ולקחת 70% הלוואת קבלן, הוא צריך לבוא עם ה-80% עכשיו. אם אני בא עם ה-80% עכשיו, אז מה עשיתי?
אז יש לו בעיה יותר קשה, אבל...
אז זהו, אבל אני לא מדבר כבר לבנק שלו מאשר את זה, או הבנק
שנייה,
שלו.
שנייה, אבל בוא נלך גם... אם נגיד עכשיו, נגיד קרה הנס והדירה עלתה מ-2 ל-2.6, בסדר?
Okay.
הרי כשאנחנו קונים דירה חדשה, כולם יודעים, לא מביאים שמאי לעסקה. לא צריך שמאי. למה נכון. לא צריך להביא, כמו שאנחנו קונים בדירה יד 2?
נכון.
למה? בגלל שהבנק בא לבנק המלווה, הוא בא לבנק המלווה, אומר לו כמה, עושה שם הרי תוכנית אפס, עושה דוח אפס, תוכנית עסקית, והבנק, מבחינתו, זה המחיר של הנכס.
אז חוזה המחירה.
למעשה, הערבות חוק מחיר על 2 מיליון. זאת אומרת שהבסיס, לפני מה שאמרת כל כך נכון, שצריך להביא את כל הסכום כמעט, הבסיס של המחיר הוא 2. הערבות חוק מחיר שהוא מעביר לקונה זה 2. הוא צריך להביא עוד 600 בנוסף, כדי לחסות את זה, בגלל שזה לא כלול במחיר.
כן, זה עסקה מאוד מורכבת. אני חייב להגיד לך, זאת צריכה, העסקה צריכה להיות ממש 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 טובה. כלומר, נניח 3.5 מיליון, תמכור ב-2,600, בשביל שאני אתאבד, ייקח משכנתה, ישגע את כל העולם בשביל הדבר הזה. בשביל שנקנה כזאת עסקה, כי אתה צריך להביא את כל הכסף במכה אחת, עם השקעה, וכנראה אם זה הפער, אני, אם אני הייתי בעל הנכס, לא הייתי מוכר. זה גימיק נחמד, זה לא...
צריך לזכור גם שהקבלן, היזם, לא מוכר את כל דירותיו, הוא משאיר דירות, והוא בעצמו יכול למכור את זה בסכום הזה, והוא יותר קל לו למכור מאשר לדייר, אלא כן, כן יש לו בדיוק, דירה מיוחדת.
אני, אומר זה...
קיצור, זה, ועוד צריך לזכור, שזה פרויקטים ענקים, ובאותו יום שאני רוצה למכור, עוד 100 רוצים למכור לידי, אז ממי אני אקנה?
זה גימיק נחמד, במרבית המקרים זה לא צולח, ולא רק דרך אגב, בגלל נושא המימון.
אז אני רוצה אבל שנבהיר גם לאנשים. קוראים לזה פריסלים. עכשיו, פריסל, כל מי שיודע במשמעות ההיסטורית של המילה, ההיסטורית הלא רחוקה, כן? פריסל זה מצב שקבלן או יזם שהולך לצאת את הפרויקט, אומר לו הבנק, תמכור X דירות לפני שאנחנו מתחילים להתקדם, לפני שאתה בונה, כדי שאנחנו נפעיל את המימון, גם נראה שנכנס כסף, גם נראה שזה ריאלי, תפעיל לנו את המערכת. מה עושים היזמים במקרה הזה? מורידים 10%, מורידים X אחוזים ומוכרים את הדירה. ואז באמת יש אנשים שנהנים ממחירה לנייר, ככה היינו קוראים את זה, לפריסל. אבל, המקרה הנכון עכשיו הוא לא פריסל רגיל, למה? עכשיו יזם מוציא למחירה, סגר עם משווקים כאלה, כן? שימכרו כל מיני מנהלי קהילות וכל מיני כאלה, הוא בא ומוכר לו דירה שהוא יודע שהוא ימסור לו אותה בעוד 3 שנים. הוא קודם כל מהוון את המחיר, הוא אומר, הוא עושה הערכה מה יהיה המחיר, קובע את המחיר הזה, ואנחנו בעצם, כל ההתחלה זה כבר המחיר העתידי, זה לא המחיר עם הנחה, אלא זה מחיר עתידי, וזה הכל התאיה אחת גדולה.
שמע, אני חייב להגיד לך, בתור אחד שמעורב בדי הרבה פריסלים, אני חייב להגיד, גילוי נאות, פריסלים צריכים לבדוק אותם.
תצעק את זה.
צריכים לבדוק אותם. צריכים לבדוק את הקבלן, צריך לבדוק את התמורה. שמע, אני, איפה שאני מעורב, זה ברמת הבאת שמי, של אותה קבוצה, שבודקת את הפריסל, אקסטרות, לראות על באמת סוג של מעטפת. ואני אגיד, אתה יודע מה, גם אם אני הלכתי עכשיו לקבלן שעשה פריסל, אז בוא, אנחנו היום יום 50, מחר בעזרת השם, אמור להיות יריד דירות מאוד גדול בתל אביב. אני דרך אגב מאוד מעניין אותי איך הוא יהיה, כי הוא ייתן לנו איזשהו סוג של ברומטר לשוק. אבל, אם יש שם קבלן שבא ומציע לכם פריסל, בואו תבינו מה המחירים האמיתיים. תראו האם כדאי, מה הבטוחות, איפה זה נמצא, הפריסלים הרבה פעמים, אני חייב להגיד לך, אנחנו מכירים את זה, בדרך כלל בתקופה הקודמת, זה היה רק למקורבים היו קוראים לזה.
נכון.
ואז אנשים היו, באמת היו עושים עסקאות מצוינות שם. היום אני חושב שכל השוק של יד ראשונה עבר לסוג של פריסל. זה כמו שהיום לא קונים רכב חדש.
מחירה מוקדמת.
כן, מחירה מוקדמת, אנחנו ברדיו. אז אני אומר, בסוף הכל זה סוג של פריסל אחד גדול. אין, זה דומה, היום אתה רוצה לקנות כרטיסים לפסטיגל, מה שזה. אין מחיר רגיל. הכל זה תמיד בהנחה. זה, אין, זה אותו דבר גם פה. זה,
הכל עם גימיקים שיווקיים.
הכל זה גימיקים שיווקיים, אתה לא יכול לבוא ולקנות. בסוף הכל, אתה צריך לזכור, זה לא ש... אף אחד לא מפסיד. גם לא בפסטיגל, וגם לא במחירה. אף אחד לא מפסיד.
חד משמעי.
כן, דרך אגב, גם אנחנו, הלקוחות לא מפסידים, אבל בסוף זה איפה שאנחנו כן נשלם את זה, כי אנחנו צורכים את הבידור הזה.
אבל אנחנו בקבוצת סיכון, מכולם אנחנו בקבוצת סיכון הכי גבוהה להפסד.
נכון.
או לבעיה.
נכון.
אלא אם כן, ואמרת את זה בדויק. אמרת, אם עשית סדרה של בדיקות, הסדרה של בדיקות, ואתה אמרת את זה נכון, תבדוק ממי אתה קונה, תבדוק שיש לו יציבות, שיש לו כוח, תבדוק מה היכולות שלו, שהוא באמת קבלן שעובד, תבדוק את איכויות הבנייה שלו, תבדוק את כל מה שקשור סביבו, אבל יותר חשוב, תבדוק את עצמך.
שמע, היה לי לא מזמן עסקה שמישהו רצה שאני אלווה אותו, אתה יודע, בעולם הפריסלים, ואתה, עסקה במקום נחמד, אבל אין שם תחבורה ציבורית עתידית. אין שם, וואו, משהו היסטרי. ואז אתה מסתכל, אני לא רוצה לציין גם את המקומות.
לא, לא, לא חשוב.
ואז אתה מבין, אוקיי, אז אני נכנס עכשיו לעסקה עם 2 מיליון שקלים, אני אזכיר את הנכס ב5,000 שקלים. מה הצועה? כמה, מה ייתן לי הדבר הזה? בכמה כסף אני אוכל למכור את הדירה הזאת בעוד 5 שנים? לעומת זאת, אתה לוקח, מסתכל על עסקה, שאולי פחות או יותר באותו מחיר, דירה אפילו יותר קטנה. אפילו יותר קטנה, מדבר איתך, בכניסה לכפר סבא, דירה אפילו יותר קטנה. פחות משתי מיליון שקל, שתי חדרים, שזה גם כן, אני חושב שזה הזוי. אבל עדיין אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, שם כן תהיה תחבורה ציבורית. ושם יש מרכז, גם רכבת קלה וגם רכבת...
בדיוק אתמול, על זה דיברתי בקורס שלי.
וגם רכבת אמיתית. אז אתה אומר, זה יהיה בעוד 5 שנים, אז זה לא בעוד 10 שנים לרכבת הקלה, זה רק בעוד 5 שנים לרכבת הקלה. ואז אתה אומר, אוקיי, מה הפוטנציאל שלי האמיתי, גם מבחינת השבחת הנכס, וגם מבחינת הסחירות, כי בסוף אנחנו, אין להם כאן זה בירה שאתה הולך לגור בה, וזה כבר משחק אחר. אבל אני חושב שכל השוק היום, ואני חייב להגיד לך, אני חושב שכל השוק היום נהיה שוק של משקיעים. אני חושב שעברנו את ה-50% בעולם, ומרבית הרוכשי הדירות היום, הם משקיעים, והכוונה שלי משקיעים בלזכור ולהזכיר אפילו, כדירה יחידה, כי הם מבינים שהם לא יכולים לקנות להם דירת 4 או 5 חדרים, איפה שהם רוצים לגור, כי הם צריכים להביא קרוב ל-1,000,000 שקל, הון עצמי, לא, כי המשכנתא תהיה גם כן 2 מיליון שקל, שזה 11 אלף שקל בחודש, זה אומר שאתה צריך להרוויח 25-27, עם משכנתא של 11, עדיין זה מטורף.
תדע לך שגם הפרויקטים של הדיור, כל הדיור בהגרלה, דיור בזה, זה הכל הפך את האנשים למשקיעים, אנשים קנו במקומות שאין קשר למקומות המגורים, זאת אומרת, זה בכלל חטא למטרה.
ברור, ברור, אבל אני אומר, בסוף האנשים... אבל אתה יודע מה, עדיין בקריית מוצקין יש אנשים שגרים ועובדים, והם לא יכולים לקנות דירה, אז הם מסגרים שם דירה.
אבל אתה יודע כמה אנשים קנו בקריית מוצקין ובקריית ביאליק, והם בכלל גרים בלוד, והם בכלל גרים בתל אביב.
מלא, מלא.
וכמה אנשים קנו בסדרות שהם בכלל לא שייכים לסביבה.
מלא, בניינים שלמים שהם בנייני סחירות.
והם הפכו, ואתה יודע מה הכי גרוע? הם הפכו למשקיע נדלן
בעל כוחם.
סוג נון, אתה יודע למה? בגלל שהם לא עשו חקר שוק לבדוק, הם לא בדקו מי יגור בדירה שלהם. הם האמינו שהם קונים מתחת למחיר שוק. רגע, איך אתם יודעים שקונים מתחת למחיר שוק? אתם הלכתם לבדוק? הלכתם לבדוק למי תזכירו, מה יקרה? בדקתם מה יקרה לכם? אז בניתם תוכנית חומש, בניתם תוכנית ארוכת טווח שבונה לכם משם. אני עכשיו ישבתי עם בן אדם שזכה באשקלון. ואתה יודע מה? הוא היה בדילמה, וכנראה שהוא לא יקנה את הדירה שהוא זכה בה באשקלון, ויעדיף לקנות במקום אחר ולעשות עסקה בסוף יותר טובה. הוכחתי לו באותות ובמופתים, שהוא לא יוכל להתקדם מאיפה שהוא יתקדם.
ידידי, שם בשום דרך מקום. אגב, כל העסקאות האלה, אני חייב לה, אני בדיוק, דרך אגב, יש לי עכשיו לקוחה שזכתה בבני אייש, היא גם גרה שם באזור, אז זה טוב לה, אבל עדיין, אתה מבין שהיא בת 30 ומשהו, כמעט 40, אמורה, כיוון שהיא יחידנית, והיא לא מסוגלת לגור גם בסחירות וגם לשלם את המשכנתא. היא כן תוכל, הרי מכיוון שבמחיר למשתכן יש לנו פעימות, אתה משלם כל רבעון, כל 3 חודשים, תלוי.
במחיר למשתכן הקצב תשלום הוא הרבה יותר מהיר מכל פרויקט אחר.
כן, אבל מה שקורה, אתה משלם 10% כל 3 חודשים בערך. אז בוא נניח, ב-30% הראשונים שהיא משלמת, היא יכולה לשרוד. מבחינת אדם, מבחינת התזרים. אבל ברגע שהיא תעבור את ה-40%, פתאום זה כסף שהיא צריכה לשלם.
של בנק.
מדי חודש. נכון. עכשיו, אתה מגיע לכפילות. אני לא מדבר אותך על חודשיים ראשונים. שפתאום יש לה משכנתה. אפילו לא גבוהה, לא גבוהה, משכנתה של 900 אלף שקל, זה לא, זה עדיין 4,000 שקלים. אבל באיזשהו שלב, בוא נלך כעבור 1.5 שנה שהיא בבנייה ומשלמת כל פעם, היא תגיע להחזר של שכר דירה פלוס 2,000 שקלים. אין. מה היא תעשה? אז לוקחים הלוואה, אז במקרה שלה הולכת לגור אצל ההורים. בשביל, אז... זה גם כן תוכנית, ודרך אגב, על זה יש לך מדד תשומות בנייה במחיר למשתכן, נכון שהוא קצת השתנה, וקצת הוא לא כזה נוראי כמו שהיה בעבר, אבל עדיין.
אני אומר לך, אנשים לא מחשבים את הכל, ואני אומר לאנשים, לכו לייצא משכנתאות טובים, לכו לאופר, שיעשה לכם חישוב, ויראה לכם מה באמת עולה לכם הנכס הזה. כמה פעמים זה יותר נכון לקנות נכס היום? יד שנייה. יד שנייה, ולהחזיק אותו ולקבל שכירות מ-day one. אז אנשים אומרים לי, לא, אבל אנחנו לא משלמים את כל התשלום, אז בעצם אנחנו מדברים על כסף עתידי.
צריכים להבין, אנחנו, שמע צחי, אנחנו מכירים, אני חושב, ארבע, חמש שנים, אני כבר לא זוכר. המון שנים.
מה ארבע, חמש שנים?
כמה שנים אנחנו מכירים?
הרבה.
הרבה, המון שנים. ואנחנו אומרים, בסוף עסקת נדלן, אני כבר, דרך אגב, גם אם אתה בא ואומר, אני רוצה עכשיו לגור בדירת חמישה חדרים, עם הנוף היפה הזה של הרי ירושלים, עסקת נדלן, זה עסק.
עסקה זה עסק, אני כל הזמן צועק את זה. נכון? אני צועק את זה.
וצריכים לעשות תוכנית מימונית ותוכנית תזרימית מהרגע שחתמת חוזה עד קדימה. שמדברים איתי לקוחות עם ההלוואות קבלן האלה תמיד. כן, אני עכשיו מרוויח ככה ואני ככה ואני חוסך ויש לי אבא ואמא. אני אומר, נשמע, בוא, קח דמיון. בוא נעשה דמיון מהודרך. בעוד שבוע מרים אליך הקבלן טלפון, אומר לך, שמע, צחי היקר, באו בלילה ארבע גמדים, שני גמדים, כמו מהסיפור הזה עם החיית.
גמרו את הדירה.
סיימו, הבניין מוכן. בוא, תסגור את העסקה. אתה יכול לקבל מפתח מחר בוקר. האם אתה מסוגל לעשות את זה מחר בוקר? זאת השאלה. נהפוך, דרך אגב, מחר בוקר פחות מטריד אותי מאשר בעוד ארבע שנים. כי בעד ארבע שנים יש משבר הייטק, והם פיתרו אותך, ונולדו לך שלישייה פתאום, ואתה לא יודע כבר מה יכול להיות.
אנשים לא הבינו, ואנחנו קיבלנו רמזים מאוד גדולים בשנים האחרונות, שחוסר הוודאות הוא מצב שאנחנו צריכים להתייחס אליו. אנשים שלא התכוננו, ואתה יודע את זה היטב, אנשים שלא התכוננו למשברים כמו הקורונה, נכון, אף אחד לא צפה שיהיה קפיצת ריבית כמו שזה היה. אמרנו,
גם הנגיד לא צפה, גם הנגיד.
אמרנו, יהיה עליית ריבית, אז יעלה אחוז. אף אחד לא חשב שזה ינסוק בצורה כזאת. אף אחד לא חלם שיהיה מלחמות, אף אחד לא חלם שיהיה את המשבר באוקראינה, אף אחד לא חלם שיהיה את הקורונה. אז אנשים צריכים לעשות חישובים עם סיכונים, לעשות, להבין, להבין שלא לעולם חוסן בעבודה שלהם, לא לעולם חוסן בשום דבר. אנשים לא מתייחסים לזה.
על הפסקת שיר קלה.
www.radiohaaretz.co.il הרדיו החדש של ישראל.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צחי ונטינסקי, מה קורה? מי שלא מכיר, בעשר שניות, מה עושה צחי?
אתה רוצה שהם יגידו, אני אגיד.
הם, נכון מאוד, צדקתם, צחי מלווה משקיעים.
מלווה משקיעים, מרצה לנדלן, קורסים לנדלן, יועץ.
מזמן לא הייתי אצלך בקורס. מזמן.
האמת, הנה, אני כבר אומר לך שבקורס הזה יש לי שני יועצי משכנתאות.
שבאו לעשות הקורס. אחרי זה ספר לי מי הם, אני אגיד לך מה האיכות שלהם.
אז אמרתי להם שהפעם אני לא יכול להביא את אופן.
לא, זה בסדר גמור.
ונעשה איתם משהו אחר, אני אספר לך בדיוק עכשיו, בדיוק אתמול בערב זה עלה. תקשיב, נהיה קשה מאוד למצוא דירות להשקעה. אתה יודע, דיברנו קודם, קצת דירות יד ראשונה. ואתה יודע, אני מחפש כבר שלושה חודשים דירה למשקיע. דירה טובה. עכשיו, אני בררן וקפדן, ואני לא קונה כל דירה. ואמרנו קודם, שאחת הסיבות שאין דירות זה שאנשים לא עושים את השיפור דיור שלהם, אז הם לא עוברים לדירה החדשה, אז הם לא מוכרים את הדירה הישנה. אז היום צריכים להיות הרבה יותר מדויקים בחיפוש שלנו. ואתה יודע, דיברנו בהפסקה ואמרנו, אז איפה כן מוצאים דירות להשקעה? אז קודם כל, ואתה יודע, גם זו שאלה שאנחנו שואלים אותנו כל הזמן. כל הזמן שואלים אותנו, איפה העיר עכשיו הנכונה להשקעה? אז קודם כל, יש לזה תשובה אחת. כל עיר היא נכונה להשקעה. כל אזור הוא נכון להשקעה. ואני חושב שאנשים לא מבינים שזה צריך להיות משהו שמתאים להם. מתאים ללקוח המשקיע, וזה צריך להתאים לו בכל מיני, מכמה זוויות.
שמע, בסוף אנחנו מדינה של יותר מ-10 מיליון תושבים. קצב הגידול כאן גדל. אוכלוסייה גדלה, לא יעזור.
חד משמעי.
חרדים, חילונים וגם מגזר ערבים. כלומר, איפה שלא תשים בניין בסוף, אתה יודע, מדברים שעוד 20 שנה אנחנו נהיה בערך, נתקרב ל-20 מיליון. אז נכון שכנראה יותר חרדים ויותר מהמגזר, אבל עדיין, אנשים, ניקח את עירי כפר סבא, שהיום מונה, אם אני לא טועה, באזור ה-120 אלף איש, אז יש שם בוא נניח 40 אלף ילדים, 60 אלף ילדים, אני לא יודע כמה 60 אלף, מתוכם 40 אלף יישארו בכפר סבא ליד ההורים, ולכל אחד מהם, אז זה כבר 40 אלף יחידות דיור שצריכים להביא, עוד, ואתה יודע, זה יגדל
וזה, אנחנו כבר הסברנו קודם, והתחלנו ודיברנו.
וזה נכון דרך אגב גם לקריאת מוצקין, וזה נכון גם לכיוון קריאת ביאליק, וזה נכון גם לקריאת גת.
זה נכון לכל מקום, אבל אנחנו כבר הסברנו שאי אפשר, זאת אומרת, יש בארץ שתי בעיות. יש הרבה בעיות.
שתיים, אני חותם שתיים.
שתיים עכשיו, כי זה, אבל אתה יודע, בשביל זה ראית איך נעצרתי. אבל שתי בעיות עיקריות שיש לנו.
בכל רגע צריך שתי בעיות.
קודם כל, הבעיה הראשונה שלנו זה בירוקרטיה. שהיום רוצים לתכנן ולהגדיל שכונות ולפתוח ערים, יש בעיה קשה מאוד של בירוקרטיה. יש דבר, אתה יודע מה? אני אדבר על יותר בעיות. יש בעיה נוספת. עושים הרחבות או הגדלות או ערים חדשות. ולא חושבים על העיר כעיר. קח את חריש. הקימו עיר. אמרו, מה, תענוג, נעשה עיר, הנה מיקום, שמו אותה כביש 6. אמרו, מה, במרכז כביש 6, כביש 65?
אפשר לראות יופי מחריש את כביש 6.
מה תענוג?
גם רק, את הקניון שנוסעים בכביש
6. רק מה קורה לבן אדם שרוצה לעבוד, והוא אין לו עבודה בתוך חריש, בגלל ששכחו לעשות שני דברים. שכחו לעשות מקומות תעסוקה, לא מדבר על פנאי ובתי ספר וכל הדברים. כאילו זה לא חשוב, כן? אמרו, יש תחבורה, יש כביש 6.
איזה תחבורה?
אבל אז, שאתה יוצא מחריש, ואתה אומר, טוב, אני אעבוד בהרצליה, ואתה עומד בפקק, ואתה אולי, אם יצאת ב-6, אולי אתה מגיע ב-9 או 9 וחצי או 10 להרצליה.
אתה עומד בפקק לצומת עירון בשביל לצאת מכביש 6. צומת עירון זה נקרא שם?
נכון, וזה לקח לך גם חצי שעה לצאת לכביש שאתה רואה אותו בעין. אז מה עשינו? אז איפה? אנשים היום צריכים להתפרנס. אין חשיבה. אני כבר אומר את זה שנים, שהיה צריך לקחת, כמו שלוקחים, אתה יודע, בבחירת, להבדיל, בבחירת אפיפיור, הרי מה עושים? שמים את כל הקרדינלים בתוך חדר,
עד שיוצא השן לבן.
בקפלה הסיסטינית, עד שיוצא השן לבן. היו צריכים לקחת את הקפלה התכנונית, להכניס בפנים יועצי חינוך, יועצי תעסוקה, יועצי פנאי, יועצי תחבורה, יועצי just name it, כל הדברים, ולהוציא מוצרים מושלמים.
אתה יודע מה? אני לא חושב שצריכים כל כך הרבה יועצים, כי הבעיה אם יותר מדי יועצים שלך יותר מדי יצאות. צריכים לקחת מישהו אחד.
לא, לא, אבל צריך אנשים שמבינים.
לא, מתכנן ערים אחד, שהוא מוגדר לו, קודם כל הוא צריך להיות תכנן ערים, אז הוא כבר יודע שצריכים להסתכל, אבל, דרך אגב, תחשוב, כביש 6, חריש, עצם עובדה שאין לה אזור תעשייה, שמשוייך, אתה יודע כמה כסף היא מפסידה מהדבר הזה? עכשיו, היא נמצאת על כביש 6, תחשוב כמה מרלוגים היא יכלה לבנות, ולקבל עליהם ים בכסף.
מה, היא יוצא, יושבת על ציר מטורף.
בדיוק.
תגיד לי, אבל, עשית עיר כזאת, מה הבעיה, להעביר באמצע כביש 6, רכבת?
אמורה להיות, יש איזשהו שלט,
עזוב, בתכנון העתידי, תקשיב, בוא נלך רגע.
שמע, הבעיה היא הגדולה, סתכל, חוץ ממודיעין, שבנו רכבת ומסביבה עיר בערך.
לא רכבת, בנו עיר, בנו תחבורה. אני מראה בקורס שלי כמה תחבורה יש למודיעין, כביש 3 וכביש 6 וכביש 1 ו-443 ו-50 ו-441.
ואתה יודע מה? עכשיו בוא נלך לעיר האחרת שאתה אוהב, וגם אני אוהב, חיפה. חיפה זאת עיר שחוץ מהקרמלית שעוד פעם בנו לפני בערך 100 שנה, נכון? בערך 100 שנה.
והמטרונית.
עזוב, אבל גם מטרונית זה שטויות לבנות. מה זה מטרונית? זה אוטובוס שנוסע.
אבל הם גאונים.
אבל בחיפה, אתה יכול להגיע לכל חור במדינת ישראל, מכל חור בחיפה.
תקשיב, אני לא מבין למה לא הבינו פה את הדוגמה של חיפה. הם גאונים. במקום להתחיל לחפור ערים שלמות, במקום לראות את כל הכאוס הזה בירושלים, העיר שלי, בגוש דן.
עכשיו עוד פעם, ריאפו, סגור.
אני עכשיו בא מחולון, ותמרנתי שם בין זה. שמו אוטובוס דו מפרקי, עשו אותו טיפה יותר גבוה, צבעו לו באדום את המקום שרק הוא יכול לנסוע, וזה עובד פצצה, אף אחד לא יכול לעצור את האוטובוס הזה. אז יש לו נהג ויש לו גלגלים. לא חפרו עיר שלמה ולא עשו כאוס מוחלט. נכון, היו צריכים לעשות קצת עבודות כביש.
בסדר, אבל שמע, אני, דרך אגב, אני חושב, תחשוב בתל אביב, דרך אגב, זה קורה בכל עיר בעולם. כל עיר, יש בעיר, עיר שאני מאוד אוהב, אני בן בית שם, פראג, יש שם שלושה קווים של רכבת תחתית. הם לא מגיעים לכל העיר. מצד שני, יש מלא מלא חשמליות למעלה. נכון, זה מכוער בעיר, דרך אגב, זה מכוער, הקווים האלה והברזלים האלה, אבל בסוף אתה גם כן יכול להגיע מכל מקום למקום. עכשיו תחשוב שאם היית לוקח תל אביב, בוא נדבר על תל אביב לרגע, וזה נכון גם לרעננה וכפר סבא וכל עיר נוספת, והיית עושה מעגלים של תחבורה ציבורית, לוקח ממש, עושה קו אוטובוס שנוסע בצורה מעגלית, כמו,
כן.
כמו הסמל של אולימפיאדה, אתה יודע, קח את זה, שיהיה גם תחנות ממשקיות, ואז אתה יכול לצאת החוצה ולהחליף מתחנה לתחנה, כי זה קורה בלונדון וזה קורה בניו יורק, ואנשים מתרגלים, וברגע שיש לך תחבורה ציבורית, אתה מוריד את מחיר, לא יודע אם מוריד, אתה מאפשר יותר נדלן איכותי, אתה נותן פתרונות.
דרך אגב, מה שאתה אומר זה משהו שעשו אצלנו בירושלים. הרי אתה יודע שבירושלים יש את הרכבת הקלה.
נכון.
ומהרכבת הקלה, מהצירים של הרכבת הקלה, יש למשל אצלנו בבית הקרם, אז יש קו 5, יש קו 50, יש אוטובוסים שעושים צירים קצרים.
כן.
שעושים צירים
ויש
קצרים.
ויש להם תחנות שמתממשקות עם הרכבת הקלה, שלמעשה היא מגיעה מהר הרצל, אם אני לא טועה, עד לאבטור, לא?
לא,
היא
כבר מגיעה מהדסה.
מהדסה, אוקיי.
והיא מגיעה עד פיקוד מרכז, בנווה יעקב. עכשיו היא לא מגיעה בכלל, שלא תתבלבל. היא
עכשיו עצרה, לא?
עכשיו היא בתיקון, היא משפצים את הדרכים שלה, אז יש רק רכבת למי תחנה מרכזית, להדסה.
בסדר, אבל זה זמני, אבל זה זמני. שמע, אנחנו מאוד...
כן, אבל אתה יודע מה מצחיק כאן, או בעצם עצוב? אתה בונה מערכת של תחבורה, אתה מרגיל אנשים, אתה פתאום חותך להם את זה לחודשים. אין דברים כאלה.
שמע, אני אספר.
זה בגלל שהכל עקום. זה כמו בתכנון, סליחה שאני עוצר אותך, זה קודם תכננו את הרכבת הקלה לכל הערים הלווייניות של תל אביב, חולון וכולם, ואז עשו את תוכנית המטרו. וזה שתי תוכניות ש... שלא מדברות בינם לבין
אני
עצמם.
קראתי השבוע שמישהו דיבר על זה, שבשביל להגיע ל... מהרכבת, נניח, תחשוב על התייר שרוצה להגיע, מגיע מנדבג, יורד בתחנת השלום, עזריאלי, אבל אם הוא רוצה את הרכבת הקלה, לעשות... הוא צריך ללכת עד, ל... עד לסרונה שם, עד לפינת קרליבך, לא איך קוראים לזה, כן, קרליבך, זה... הוא צריך להגיע עד לשם. עכשיו, לא... סליחה, החשמונאים, הוא צריך ללכת ברגל בחשמונאים. זה לא הגיוני. עכשיו, אני אספר לך קטע, אנחנו, הזכרתי פראג, אבל לפני, בפעם הראשונה שלי בפראג, לפני 13 שנה, 2012, הגענו, כמו כל ישראלי שמגיע פעם ראשונה לפראג, לקחנו מלון ב-TZMO, כי זה החבילה שאז הייתה, מאז אני למדתי, אני מומחה לפראג. ואז ביום הראשון לקחנו את הרכבת התחתית שצמודה למלון, אתה נוסע, אתה מגיע 20-25 דקות מרכז פראג. יום למחרת מסתבר שהיה להם שיפוץ בקו. אז אתה נוסע ברכבת עד תחנה, בתחנה שאתה מגיע, מחלקים לך פליירים. בשלוש שפות אני חושב, או שתי שפות, בצ'כית, באנגלית, אני חושב שהיה גם ברוסית, אני לא זוכר בדיוק. ועומדים שם אנשים שמנדבים אותך ומראים לך כן בדיוק אתה מגיע, יש אוטובוס, אתה לא צריך לחכות לאוטובוס. יש אוטובוס מיוחד לכל האנשים שאתה עולה למעלה, לוקח אתכם עד לתחנה, המשך, ממש מאוד מסודר. אנשים יוצאים ומבסוטים, ואתה יודע, אבל פה שום דבר לא מסוכרן עם שום דבר. תגיע עם הרכבת, אתה תחכה חצי של האוטובוס. תמיד זה ככה.
זה כאוס מוחלט, בוא תנסה, הנה. בוא תנסה...
אבל כנראה אנחנו רק...
ללכת להגיע לכניסה לעיר בירושלים, בשביל להגיע לתחנת רכבת. קודם כל, אין לך איפה להוריד נוסעים. אתה רוצה להוריד נוסעים, אתה חייב לעצור תנועה, וזה לא עובד ככה.
כן, וכנראה גם
נכון ניסה. אז נכון שבהמשך זה יהיה.
אבל מתי זה ההמשך הזה? זה כמו אבל שאתה...
היום, אם אני רוצה, אתה יודע מה? אני עכשיו טסתי לחול, נכון? יכולתי לנסוע ברכבת, ולרדת בנדבג, זה יכול להיות אגדה בשבילי. אני אומר, וואלה, אני אשאיר את האוטו שלי, במקום שיהיה לי נוח לרדת ברכבת, שאני באמת לא אכנה... שאני לא אכנה בשדה התעופה, אני גם אראה, אתה יודע, אתה יורד ישר לאולם והכל. אין לי. אני כירושלמי, איפה אני הולך עם המזוודות?
למה ירושלמי? למה? אבא שלי עכשיו היה בחול, גם כן, הוא מאבן יהודה, לא ירושלמי. ביום חמישי בערב אין רכבת. שמגיע לנדבג, אז זה מבטל את הכל.
כן, גם בשעה, זה תלוי באיזה שעה אתה חוזר.
כן, זה לא משנה, אין. זה לא רכבת סדירה, זה לא, אין. שמע, אני חושב שבעיית התחבורה במדינת ישראל, אבל היא הייתה גם צריכה להיות מטופלת גם במהלך השבת, סוף שבוע ושפד, להביא נהגים נוחרים, אולי להוריד את קצב הפעילות, שלא תהיה כל שעה, שתהיה כל שעה וחצי, או, אתה יודע, הייתה פותרת כאן את בעיית הפקקים, הייתה פותרת כאן את בעיית המגורים.
תראה, כל הדברים האלה יפתרו בסוף. הבעיה שגם בקצב שזה קורה בארץ, וגם בעיכובים שקורים, וגם בבעיות של לקוח אדם שהזכרנו קודם, הכל קורה יותר מדי זמן. אתה הולך בחולון, אתה לא רואה שעובדים על הרכבת, אתה רואה שסגרו כבישים, ואתה לא רואה את הפועלים מתקינים. בירושלים זה קצת אחרת נראה, אתה רואה שבאמת מנסים להריץ את זה, ואתה רואה שדברים מתקדמים, אבל דברים קורים לאט מדי, ובינתיים הכאוס הוא מוחלט. הכאוס הוא מוחלט. עכשיו, אתה יודע, גם קורים עוד דברים. אנחנו מתחילים להיכנס להתחדשויות העירוניות. איך אנחנו מתמודדים עם זה? מה אנחנו עושים עם הדיירים שגרים בבתים? איפה אנחנו נשכן אותם? יש הרבה
יש
דברים לא מתוכננים.
שמע, אני עכשיו בעירי כפר סבא, קמה עכשיו שכונת צעירים, הולכים להקים, אבל אין שום חשיבה על הנושא של התחבורה, של מערכות הביוב. עכשיו, זה לא, תגיד לי, תמה שמוסיפים עוד 10 דירות. זה שכונה, זה עוד 4,000 יחידות דיור. זה לא שהולכים להרחיב את הכבישים, זה לא שהולכים, כלומר, אין, יש כאן המון 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 חוסר, אני הנחיתי פאנל לפני חודש, ממש לפני המלחמה, חודש וחצי, וכולם שם דיברו על הדבר הזה, שאין הלימה בין העיריות לבין הרשויות לבין הוועדות המקומיות.
זה מה שאמרתי קודם, ואתה אמרת לי שלא צריך את המומחים, אז אני...
כי לא צריך מומחה, מומחה אחד צריך.
לא, אתה צריך מומחה שיודע לקחת מומחים. ושמתכנן ערים, הוא לא יודע גדלים של ביוב, או איפה יש לו, לאיפה לזרוק ביוב, הוא לא אמור לדעת את הדברים האלה. ואתה יודע, צריכים לעשות מדידות עצומות. הרי מה קרה? הנה, רמת גן. מה קרה ברמת גן? הרי רמת גן הייתה אחת המובילות בתחום נכון, של ההתחדשות העירונית. נכון. עד שיום אחד קם ראש העיר ואמר, רגע, קרה לי שני דברים. הרימו לי פה קומות, ונהיה לי חושך ברחובות. אין אור בגלל שהרחובות צרים והבניינים גבוהים. שתיים, אלה שכבר נוסעים בחושך הזה, תקועים. למה הם תקועים? בגלל שאין להם זה, לא תכננו את הרחבה של הכבישים. עכשיו, שהם כבר לא הם תקועים, יש להם ילדים שהם צריכים לקחת לגנים, אין לי מספיק גנים. אני צריך בתי ספר, אין לי מספיק בתי ספר, ופתאום הוא עצר את הכל. פתאום כל חדוות יצירה ברמת גן,
עיר התאמה.
שהייתה עיר התאמה, פתאום היא נעצרה, בגלל שפתאום הבינו, שיש בזה הרבה משמעות של עשייה, שצריכים לקחת הרבה מאוד דברים בחשבון. שזה אני אומר, הבעיה שלנו, וזה מחזיר בדיוק את המשפט שאמרתי קודם, הבעיה שלנו במדינה שעושים בלי לחשוב, עושים בלי זה. אתה יודע מה, אנשים רואים את מודיעין, הזכרת את מודיעין. מודיעין שהתחילה וגם הרבה שנים לא היה בתעסוקה. אני זוכר שהלכתי לפני שנים, הייתה תוכנית המקצוענים 10 אצל שירה פליקס הייתה, ואני אמרתי, אין במודיעין כלום. והיא אמרה לי, לא, לא, מהר תגיד שיש. אמרתי לה, לא, אחלה עיר, יש לה היכל תרבות קטן וקניון קטן, ויש בניין משרדים אחד, ואמרתי, אבל אין, אבל יש לה תחבורה. יש לה תחבורה, וזאת עיר שינה, ועשו פארקים, ועשו פיתוח, ועשו הכל, וחינוך טוב והכל, וזה פתר. שמה זה עבד, בגלל שהמיקום של המרכזי, אפשר להגיע משם לכל מקום, עשו את כל מערכות התחבורה שלה, בלי שהם נכנסים לתוך העיר, זאת אומרת, הם לא מרגישים את זה, הרכבת אפילו נכנסת מתחת לאדמה, הם לא מרגישים, אף כביש לא נכנס לתוך מודיעין, זאת אומרת, היא גאונית העיר הזאת, ואז הוסיפו עכשיו תעסוקה, עכשיו יש שם הכל, הקימו כבר כמה מרכזים, והייטק, ומשרדים, והכל, והיום היא פעילה. זה לא יכול לעבוד במקומות כמו מודיעין, כמו בחריש, בגלל שזה לא עיר שינה, ואין לה את אין לה את הרכבת שתיקח ותיתן פתרון.
כי היא לא יושבת על ציר של רכבת גם, היא לא...
אז אין חשיבה.
דרך אגב, אם היו עושים ציר של רכבת שנוסע לטבריה, שנוסע ל...
אבל זה לא עוזר לטבריה, הנה עשו.
כן, גם לא
עוזר. עשו, תקשיב, עשו את הבלוף הגדול, עשו
רכבת... ציר רכבת שנוסעת ליוקנעם.
עשו את רכבת העמק. עשו את רכבת העמק לאפולה ולבית שאן. אמרו... מכרו אז את כל רוב הישראל, מכרו, אמרו, יש רכבת, יש רכבת.
שתי תחנות.
עזוב את זה. אם היום אני גר, רציתי ללכת לגור באפולה, בגלל שבאמת אוויר טוב ומקום יפה ועמק והכל, ועד אז היה לה תברוך של כביש הסרגל, לא סתם קראו לה אחור שבכביש הסרגל, בקצה כביש הסרגל. אז לאן נוסעת הרכבת מאפולה? היא נוסעת לצפון חיפה. זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד בהרצליה, אני צריך להכין שעתיים וחצי שלוש לנסיעות. אין חשיבה, אין חשיבה. למה רכבת מאפולה לא תיסע לתל אביב? למה היא לא תיסע להרצליה? למה היא לא תיסע דרך פתח תקווה? איפה החשיבה? אז זה סוג של בלופים, ובחריש ייקח עוד שנים עד שיהיה רכבת.
דרך אגב, שאתה לוקח תושבים של ניו יורק, תושבים של לונדון, רבתי, שעובדים במרכז בסור, כאלה מקומות, הם גרים רחוק. הם גרים את השעה ורבע, אבל זה לא שעה ורבע ישראלית. אתה יודע, שעה ורבע ישראלית ממרכז תל אביב זה כפר סבא הרצליה. שעה ורבע מניו יורק זה יכול להיות גם מרחק של 200 קילומטר. והם עושים את זה, הם נוסעים ו...
תקשיב, אין בעיה לנסוע, זה לא משנה אם יש לך רכבת מהירה ואתה נוסע חצי שעה ברכבת או שאתה עומד שעה בפקק בארץ. הרי אנחנו יודעים, תחנת בנימין, אז הדוגמה הכי טובה בארץ, שאנשים גרים בכל יישובי הברון, גרים בכל יישובי הברון, ואנחנו יודעים שתחנת בנימינה זה אחת החניות הכי עסוקות במדינת ישראל, ואנשים עובדים במרכז, באים, יושבים ברכבת, תחנה עסוקה, נוסעים לעבוד במרכז, ונהנים מהחיים, יש להם את השלמות הזאת. אני אומר, זה, לא חייבים לגור במרכזי הערים.
צחי,
אבל צריך שיהיה פתרונות
תעסוקה. צחי, אתה בתור מלווה משקיעים, שמה, אני מכיר נכסים, ובעלותי, עזוב. בניין שלם בחיפה, שהחבר'ה באזור העיר התחתית, ואומר את זה כל פעם, כל הבניין, כל הסוחרים שם, אתה יודע איפה הם עובדים? במרכז. הם לא עובדים בחיפה, אפילו במתם. הם לא, אולי אחד שם. כל העובדים במרכז, כי הם הולכים 4 דקות ברגל, עוברים את רחוב העצמאות, מגיעים לתחנת הרכבת השמונה, יד השמונה או השמונה?
מרכז השמונה.
מרכז השמונה, סליחה. עולים על הרכבת, והם נמצאים תוך 40-50 דקות בחיפה, ואם דרך אגב הייתה רכבת מהירה, בלי תחנות באמצע, טסה, הם היו גם תוך חצי שעה, מגיעים למרכז, לתל אביב, לרחוב, לשלום.
אני אתמול הסברתי בשיעור בקורס שלי, הסברתי לתלמידים, שאנשים גרים לדוגמה בקריית אליעזר, גרים על רוטשילד, על זה, לא משנה איפה. בבוקר אחד מבני הזוג עובד ברמב״ם, השני עובד בהייטק בהרצליה, אחד עולה בבת גלים בנוסע להרצליה, אחד הולך ברגל, חוצה מתחת למנהרה והולך לעבוד, או שיש להם שם, נגיד אם עובדים במרכז העיר, אז יש להם את המטרונית שלוקחת אותם לכל מקום, הרי יש גם את המטרונית על רחוב הגנה, וגם את המטרונית תחנה סופית שעולה לאדר ולכל המקומות. הדברים האלה, אפשר לעבוד איתם, אפשר להתייחס אליהם, לא חייבים לגור היום במרכזי הערים בתל אביב, בטח לא שיהיה יקר ככה.
צחי, אם אני היום, סליחה שאני קוטע אותך, כי אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אם אני היום, קמתי בבוקר והבנתי שיש לי 300-400 אלף שקלים, ואני רוצה להיכנס לעולם הנדלן, וכנראה שלקנות דירה חדשה במרכז, ב-03-09, נגדיר אותו, זה לא נמצא. מה אני צריך לעשות? איזה כלים כדאי לי בשביל להיכנס ל... כי כרגע בבנק אולי אני אעשה 4% בשנה, שזה נחמד, אני לא אומר, אבל אתה יודע, אנחנו אומרים בסוף, הדבר הזה שנקרא נדלן זה גם איפשהו עתיד. זה איפשהו... אני רוצה בגיל 65 שיהיה לי את הנכס שאני לא צריך לדאוג לסחירות. שההכנסה שלי יורדת כי יצאתי לפנסיה, שאני לא צריך לשבור את הראש, איך אני משלם 7,000-8,000 שקל על שכירות. אז אני רוצה להתחיל היום שאני צעיר והשתחררתי מהצבא ועשיתי את הטיול בעולם וקיבלתי קצת כסף וחסכתי. בגיל 27, מה אני צריך לעשות? איזה, תן לי כמה טיפים כאלה שאני יודע איך לחשוב עליהם.
קודם כל אתה צריך לעשות תוכנית לראות איך אתה עומד ואיך איך, איך הדברים עובדים ולהבין את המצב הכלכלי שלך, להבין כמה את גודל ההכנסה שלך. להבין איזה יתרה יש לך בסוף החודש, בגלל שלא יעזור, בגלל עליית הריבית, אתה חייב היום כמעט בכל משכנתה להשלים כסף מכיסך. אנחנו יודעים, הנה, אם אנחנו לוקחים משכנתה של 700 אלף שקל, ושקנינו דירה במיליון שקל, אז אנחנו צריכים להשלים בין 500 ל-1,000 שקל בחודש, תלוי לאיזה תקופה.
כן, לא נקבל סחירות של 5,000.
בגלל הריביות הגבוהות, זה קצת התרחק לנו מהריביות.
אבל צריך לזכור כוכבית, שאני משלים מהכיס שלי, צריך לזכור, שאני מקבל סחירות, זה לא שהוא משלם לי את המשכנתה, הוא משלם לי את ריביות המשכנתה.
נכון.
יש את הקרן, את החלק של הקרן, זה חוב שלי.
נכון.
צריך
נכון.
לזכור את ה... זה לא, הרבה לא, אנשים
זה,
לא...
זה בסדר גמור. עכשיו, אחרי שאתה עושה את זה, אתה צריך לבדוק גם איזה הוצאות עתידיות הולכות להיות לך. אתה יודע, אני אחת השאלות שאני עושה המון ייעוצים, ואני יורד בכלל לרזולוציה הרבה יותר מדויקת כדי להכיר, שדירה צריכה גם להתאים לאופי שלך ולכל הדברים. אני בודק עם האנשים, אתה יודע, ולפעמים אני השבוע עשיתי ייעוץ לזוג צעיר, אז אתה שואל, בתחיל אורחים הוא, נו, מתי אתם מתכננים להביא ילדים? ושיש לו 5,000 שקל עודף הכנסה, אבל מחר זה חיתולים והכל, אסור להיות במצב שאנחנו נהיה בקצוות, ופתאום נגלה שאין לנו כסף לשלם.
כלומר, האמירה הזאת, שאם אנחנו מרוויחים 15, ובואו נשקיע שליש, 5,000 שקל, במשכנתה או בהוצאות דיור, היא לא...
שלילי.
היא גרועה.
תקשיב, ללכת בסיסמאות,
אל תדעך הקצה. הבנק נותן לך גם 40% דרך אגב.
אל תלך בסיסמאות כלליות, ודיברנו על זה גם פה, דיברנו על זה גם פה. בגלל אם אתה תלך לבנק, ואתה הולך לבד לבנק לקבל אישור עקרוני, זה סוג של סיסמה, למה? אתה אומר, יש לי 250 אלף שקל, אומרים לך כך 750. ואיפה אני אשלם את כל היתר? ומה אם השמה ייתן לי פחות כסף על הדירה, כאילו הערכה? אז אני אומר, צריכים לבנות תוכנית עם כל המבנה סיכונים נכון, ואז לקנות לך דירה. עכשיו, לא, אסור מצד שני ללכת לכל מיני פשרות שאתה חושב שבסוף הם לא ייתנו לך כלום. קודם כל אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו חושבים, והאגדה הזאת שבכל מקום אומרים לנו התחדשות עירונית, לעלות ערך בדירה זה לא רק התחדשות עירונית, זה גם תעסוקה וזה תחבורה. צריכים להבין, ללמוד את הדברים, איך דברים קורים. צריך לקנות חכם, לראות שכמה סיבות יש לזה. צריך לדעת שיש לנו סוחרים. אנחנו צריכים לשלם את המשכנתה. אנחנו לא צריכים לקנות במקומות שבסוף אין להם סוחרים, או כמו שעשו עכשיו ללקוח שהגיע אליי לייעוץ, שדחף לו בן אדם דירה ב-500,000 שקל, אבל הוא דחף לו את זה, לא רוצה להגיד איפה, במרכז פשע, והוא נאלץ להזכיר את זה במזומן, בגלל שבן אדם אין לו תלושים ואין לו כלום, והוא הפסיק שלם לו, ואין לו בטוחות ואין לו כלום. אנחנו יותר מדי עניים בשביל הטעויות האלה.
זה דרך אגב, גם בדירה יקרה, שאתה אומר לעצמך, הדירה היא ש... שמע, אם לי, בדירה שלי, לא יהיה לי שוכר חודשיים, זה אני מאבד 3,000 ומשהו שקלים, לא נורא, אני יכול לעמוד בזה. אבל כשאתה לוקח דירה יקרה, ואתה, פתאום אין לך 7,000 או 8,000 שקל שכר דירה, זה כבר אירוע.
עזב, למה אתה הולך דירה יקרה? אתה מדבר על ה-3,000 שקל, שאתה אומר, וואלה, אני חודשיים, שלושה, אני אשרוד. אתה לא במעמד הסוציו-אקונומי בהתחלת חייך.
נכון.
או אתה לא במצב שהיום יש לך הצעות הן גדולות ואתה מרוויח 15,000 שקל או 20,000 שקל של זוג עם ילדים ומשלמים 7,000, 8,000 שקל שכירות בינתיים. ואין להם את העודף הכנסה, ואתה יודע מה? היום גם אין, לא לכל ההורים יש כסף לתת, בגלל שתוחלת החיים גדלה, והורים צריכים לדאוג לעצמם.
שיהיינו.
אז אנשים צריכים לתכנן, ואנחנו למדנו בתקופות האחרונות, שמלחמה גורמת לזה שיש פתאום אנשים שלא יכולים לשלם, וקורונה גורמת לזה שאנשים לא יכולים לשלם.
בוא נהיה מוכנים לזה. לאן אתה נוסע מפה?
לאן אני נוסע? לשבת עם בן אדם על תוכנית
עסקית. באיזה מקום בארץ?
אני נוסע מפה לבני ברק.
ושתן תיכנס לאוטו, אתה תעשה ווייז, נכון? ואז הוא ייתן לך את המסלול, והוא ייתן לך כמה אופציות של מסלולים, ואתה תראה איזה מסלול יותר מתאים לך. למרות שאנחנו בדרך כלל באוטומט. אבל הרבה פעמים אתה אומר, וואלה, למה הוא לוקחתי משם? אני רוצה משהו אחר, אני רוצה לראות דרך עם נוף. אז כמו שכולנו עושים את זה בווייז.
זה מאוד אמרת.
כמו שכולנו עושים את זה בווייז. אל תלכו רק לפי הווייז. אני פעם רפתי עם הווייז כי הוא רצה לקחת אותי במסלול המהיר לתל אביב. מכביש 6, מהבית שלי בכפר סבא, דרך המסלול המהיר. והסתכלתי וזה שום 97 שקל לדרום תל אביב הייתי צריך להגיע והתעקשתי איתו והתעקשתי ובסוף גיליתי שהוא מעריך לי את הדרך ב-5 דקות, 10 דקות ואני חוסך לי את ה-97 שקלים האלה אתה יודע, זה כבר משהו לא הגיוני היה אותו דבר אתם קונים נכס, תתייעצו עם בעלי מקצוע צחי מלווי
נכס שמתאים לכם
אבל מכל הבחינות
מתאים לכם, נכון. שמתאים לכל
נכון
אתה יודע מה, שאתם הולכים לבדוק את העתיד אל תלכו להורוסקופ שיש בעיתון שמתאים לכולם, תבדקו מה נכון לכם.
נכון, נכון.
אז תעשו את הדברים, תיקחו בעלי מקצוע, תיקחו אנשים שיבדקו לכם את זה, ואל תיקחו אנשי מחירות שדוחפים לכם דברים, אלא תיקחו אנשים שיובילו אתכם בביתך.
צחי, תמיד כיף לארח אותך ולדבר איתך כאן המון על נדל"ן.
תמשיך לשים לי ביומן הודעות, ואני בא.
נמשיך,
רק תוודא שאני לא באתונה.
יאללה, סבי זירות, תודה רבה שהגעת אלינו. מירושלים הבירה, זה כיף. אנחנו נמצאים עם 500, עם 600, זה 500, 657 ימים בתוך המלחמה המקוללת הזאת. חטופה אחת ו-49 חטופים, סך הכל 50 חטופים. מקווה שהמספר הזה ישתנה מהר. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא אחרי מקשימי החלומות של גידי לבטן. צחי, תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה לשוקי ולאוסנת ולכל צוות כאן ברדיו סול. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר. ומים לחתולים, כלי פלסטיק לבעלי החיים ברחוב. קצת מים, זה לא עולה כסף. יש לכל אחד
שלי שפלסטי.
אתה יכול לשתות מים, אין לך בעיה, תכנס לקיוסק, תשים מהטלפון, תיקח את הכסף. חתול לפעמים צמא. שימו לו לציפורים, זה לא עולה כסף, זה רק טוב, תעשו טוב. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים, ביי.
תודה.
החלום